שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו מלווים אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת, היום 12 בדצמבר, או 12 ל-12, 12 בחודש ה-12, ולכן הבהלנו אל האולפן את ערן מנהר, הוא מגיש התוכנית מנהר הזמן, כאן בכאן תרבות בהרצה, שיספר לנו על 12 מכל כיוון אפשרי.
רוב הכיוונים, כן.
רוב הכיוונים, אתה לא מתחייב.
לא,
אתה חושש מתביעה.
כן.
אם זה מקרי שיש לנו 12 חודשים, 12 שבטים, שבטי ישראל, 12 מזלות, בדרך כלל 12 מושבעים, 12 שליחים בנצרות, וגם השעון שלנו מורה על 12, ואז...
זהו,
נמאס לו, זהו. אוקיי, הוא חמוש במידע מרתק, וגם הערב אנחנו מדליקים נר ראשון של חנוכה, כפי שאפשר לראות, האולפן שלנו מקושט בכל טוב. אלה האביזרים שמסרה לנו, אשת האביזרים שלנו, ענת רחל אורי. תודה לך, ענת, על הסביבונים הללו. אנחנו נדבר על הנס, אבל לא הנס שאתם ודאי חושבים עליו, אלא על הנס שעבר על הסביבון בדרך להפוך להיות משהו היום מהמטרה המקורית שלו, או שהמטרה של לשמו הוא נוצר, וזה משחק הימורים גרמני. אני אדבר על הסביבון שלנו וגם מחקר חדש, אני אומר את זה כמובן ברצף, אבל זה מחקר חדש שפורץ דרך שמשנה את כל מה שחשבנו, על המעבר של החברה האנושית מחברה של ציידים לקטים לחברה חקלאית. מסתבר שהמהפכה החקלאית היא תהליך הרבה יותר מורכב ופחות סדור ממה שחשבנו. אנחנו נדבר עם פרופסור שעסקה בתיארוך של ממצאים שמעידים על שינוי של כל מה שחשבנו על המעבר הזה, וגם נדבר על טיפול חדש ומסקרן למחלת האלצהיימר, פרי עמלם של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, וגם על פיתגורס, שהוא כמובן הרבה מעבר למשפט פיתגורס, וגם יונתן ג'אט יהיה איתנו, לשעבר גאט, לשעבר גא, לשעבר ג. האם נספיק לדבר על כל הנושאים האלה? נראה לי שאנחנו באוברלואוד, באומס יתר מטורף, ובכל זאת בואו נתחיל מ-12, אנחנו מדברים על 12, נמצא איתנו כאן ערן מנהר, מהתוכנית מנהר הזמן. מה אנחנו יודעים על 12? למה מדובר במספר שהוא שונה או אחר? למה אנחנו לא עושים ספשייל 3.6?
איזה מספר? קודם כל מספר מוזר, 12.
למה? מה מוזר
בו? מספר מוזר, קודם כל יש לו שם משלו. תריסר.
כן.
כאילו, גם באנגלית, כל המספרים יש להם שמות רגילים עד 12, עד 12, ואז זה מתחיל עם טין. אותו מספר, אבל מוסיפים לו טין בסוף.
נכון.
14, 15, זה אותו מספר, אבל
12. כן, למה ייחדו אותו באמת?
זה תהליך ארוך, לאורך ההיסטוריה, אנחנו נדבר על זה לאורך התוכנית, אבל זה מוזר. גם יש לו מילה אחרת, דאזן, רק לא.
כן.
רק תריסר ורק דאזן 12, זה הוא גם מספר מאוד שימושי במתמטיקה, יש לו הרבה חלוקות, זאת אומרת הוא המספר, הוא אחד המספרים הנמוכים ביותר שניתן לחלק די בקלות, זאת אומרת 11 אי אפשר, כי הוא ראשוני.
כן.
10 מתחלק רק ב-2 וב-5. זאת אומרת שאם אתה מודד משהו בשיטה של...
הוא התחלק בכל דבר אפשרי.
כמעט, אבל אם אתה מודד משהו בשיטה של לפי 10, שאתה מחשב לפי 10, אז אפשר לחלק אותו רק לחצאים או לצמדים. זאת אומרת, או לחלק לשניים או לחמש בלבד. 9 מתחלק רק ב-3, 8 מתחלק רק ב-2 ו-4, ו-7, שוב ראשוני, 6, 3 ו-2, או לחצות אותו לחלק ל-3.
פתאום 12 זה טירוף. בדיוק, 12
מתחלק ב-6, ב-4, ב-3, ב-2.
לכן זה גם נוח בשעון, כי הוא מתחלק לרבעים, כל דבר אפשרי.
נכון, שאתה מודד משהו, אז...
זה לא מספר, זה הפקרות.
נכון, אתה יכול...
זו שחיתות.
לחלק
בשחיתות. זו פרשת המעטפות 2.
עוד לא הגענו ל-13, חכה.
מה זה טירוף?
אגב, פיתגורס, שהזכרת אותו לפני, זה גם הוא טען שיש למספר 12 משמעות מיסטית, אלוהית,
עמוקה. כל דת אפשרי, נכון. לכל סיפור מיתולוגי, נכון. דתי, תנכי, לא?
נכון, זה מעריצים את המספר הזה, ממש מעריצים אותו, מימי קדם.
כאילו היה מייקל ג'קסון,
כן,
או סמנטה פוקס.
פוקס. חילקו את השמיים הקדמונים, חילקו את השמיים ל-12 חלקים, וגם חודשי השנה חולקו ככה, נגיע לזה יותר מאוחר, והשמיים, החלוקה הזאת משקפת בעצם את התנועה של גרמי השמיים השונים, וזה היה נורא טבעי שכל מיני אמונות יתחילו לצוץ סביב הנושא הזה. כל חלק של השמיים, החלוקה הזאת נשלט כאילו על ידי איזה דמות או אל או ישות או אני יודע, מורה או מדריך רוחני, אולי נביא או בן של השמש. זאת אומרת, יש תלוי מאיפה אתה okay, בעולם.
לפי איזו דת או תורת?
זהו, זה נולד במסופוטמיה, אצל אנשי שומר. אנחנו מכירים אותם מהמקרא בתור שנער המקראית, ואחריהם הבבלים היו אלה שהשפיעו באמת על רוב, אולי כל התרבות המערבית של היום, והם בעצם היו ההשראה של היוונים. והם השפיעו על לוח השנה שלנו, ועל השעון שלנו, ועל המתמטיקה שלנו, והם על כל התפיסה הדתית של של רוב הדתות שנמצאות היום בעולם.
אנשים לא שמים לב, אבל אנחנו משתמשים בבסיס 10 ביום יום, אבל נכון. פתאום שעות זה 12.
זמן אנחנו מודדים,
כן,
שיטה אחרת לגמרי.
פתאום 60, פתאום 12, נכון. זה משהו אחר לגמרי.
נכון, למרות שהשיטה הבריטית, האמריקאית של אינצ'ים,
כן.
גם שונה מהשיטה העשרונית, מהמטר, גם כן יש שם איזו חלוקה כן,
אנחנו
מוזרה
רואים
כזאת.
בהם כעשבים שוטים של
כן, הסבל. מוזרים מאוד, מוזרים
מה
מאוד.
מה זה מייל?
נכון.
שטויות.
פוט.
שום פוט, רגל, רגש.
רגל,
מה זה קשור?
רגל.
מה?
אז המיתוסים הקדומים של מסופוטמיה, שנרחיב עליהם יותר מאוחר, משייכים את כל אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות, בזודיאק, לאל או לישות אחרת. ובתחומים שהם לא מדעיים, כמו אסטרולוגיה, המספר 12, זאת המהות, זה הליבה של האסטרולוגיה, סביבו הכל, אני קצת מוזר לי, כי לאחרונה הכניסו איזה מזל חדש, את הנחש.
כן, אבל זה סתם קוריוז של כל מיני תוכניות לייפסטייל, נו באמת, הוסיפו באמת מזל, נו באמת. באמת, זה לא רציני.
גם כל ספירת הימים הרי השתנתה לאורך כל ההיסטוריה כמה וכמה פעמים, זאת אומרת, הלוח השנה הגריגוריאני והיוליאני, זאת אומרת, כל הלוחות שנה השתנו, לא יודע איך ממשיכים לעקוב אחרי המזלות, אנחנו יודעים שזה לא תואם בכלל את מה שקורה היום.
כל נושא האסטרולוגיה הוא קצת, הוא לא
פסבדו מדע.
מאוד, עם דגש על הפסבדו, אבל בסדר, אוקיי.
כן, אז הזורואסטרים שאנחנו אוהבים להזכיר פה בתוכנית, גם כן מנציחים 12 מפקדים לוחמים.
רק אספר לנו מי הם היו, איזו דת היא.
זאת הדת המקדימה והמקורית של תושבי מה שנקרא איראן היום, אבל של פרס העתיקה.
האסלאם הגיע מאוחר יותר כן, לאזור
כן.
הזה.
נכון. גם עליהם נדבר יותר מאוחר, אבל גם להם היו המספר 12 היה מונצח במיתולוגיה. ביהדות אנחנו מכירים את 12 השבטים.
כן, נכון, יש לנו שבטים. מה עוד ביהדות? אבני חושן לדעתי יש.
לפי השבטים, לפי השבטים.
נכון, מה עוד?
גם היו ביהדות יש 12 שופטים.
אוקיי.
ואנחנו מכירים את נביאי תרי עשר. זאת אומרת, יש איזה קטע עם המספר הזה שמגיע
טיפולוגי, נכון? מספר טיפולוגי, כמקובל לומר בשיעורי תנ"ך.
כמובן, יש את 12 אלי האולימפוס, אלי האולימפוס היוונים, את 12 השליחים של ישו, התלמידים שלו, וגם לפי השיעים, המוסלמים היו, אחרי מוחמד הלכו 12 אימאמים. זאת אומרת, המספר הזה...
יש בו קטע.
יש פה הרבה קטע.
כן.
לפחות...
אז תן לנו את הטיזר לדבר המשמעותי ביותר שנדבר עליו בהמשך, ואז...
אז הכל בעצם מתחיל מהזמן. הכל מתחיל בזה שאנשים התחילו לעקוב אחרי זמן, למדוד זמן. אני חושב שאנחנו היצור היחיד בפלנטה שמודד את הזמן. זאת אומרת, כולם חיים על פי איזושהי מחזוריות יומית, חודשים
ושנתית. אבל חיים, לא מתייחסים בהכרח לזמן, לא מודדים.
אנחנו מודדים את הזמן, וברגע שהתחלנו למדוד את הזמן, לא הייתה לנו ברירה, אלא להתייחס אליו בכפולות של 12 או בערך שברים של 12.
זה מעניין. מדוע התחלנו למדוד זמן? זאת אומרת, מה הצורך האנושי? האם חקלאות? האם דעת לדעת מתי להתפלל?
אני חושב שברגע שהתחלנו לייצר משהו, לייצר דברים ולעמוד באיזשהו, אני יודע מה, קשר יותר אינטימי עם האדמה, לאבד את האדמה.
כן, זה נראה לי שכן קשור לחקלאות, מה שנדבר עליו ממש.
בגלל שהפלנטה שלנו נשלטת על ידי זמן, על ידי המחזוריות שהכדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש והירח שמסתובב, זאת אומרת, יש מנגנון שלם שמסתובב פה. היינו חייבים להתאים את עצמנו, לא את עצמנו, אנחנו מותאמים כי נוצרנו פה ונולדנו על הכדור הזה, אבל היינו צריכים להתאים את התוצרים שלנו ולכוון את המעשים שלנו לזמן האינטימי.
כן, זה גם ככה יכולנו למקסם את הרווח נכון. מכל התהליך הזה בדיוק, של החקלאות. בדיוק. אנחנו, הכותרת שלנו היא מחקר חדש שמשנה את כל מה שידענו על המעבר של החברה האנושית מחברה של ציידים לקטים. פעם היינו ציידים ולקטים לחברה חקלאית. עברנו מלחיות בכל מיני מערות ולצות וללקט. בסופו של דבר עברנו לחברה שנמצאת במקום אחד ומגדלת את מה שהיא צריכה. מסתבר שהמהפכה החקלאית הייתה תהליך הרבה יותר מורכב ממה שחשבו חוקרים, ופחות עניין של סיבה ותוצאה. כל הדברים האלה עולים ממחקר חדש של צוות מדענים וארכיאולוגים ממכון ויצמן למדע ומאוניברסיטת קופנהגן. המחקר הזה התפרסם בכתב העת המדעי Nature Scientific Reports. הוא מתבסס בין היתר על מציאת, שימו לב, שרידים מפוחמים של שורשי עשבים. שרידים מפוחמים שהצליחה אגב לתארך פרופסור אליזבטה בוארטו מהיחידה לארכיאולוגיה מדעית במכון ויצמן למדע. שלום לפרופסור אליזבטה בוארטו.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בואי ספרי לנו קודם כל מה חשבו עד כה ומה השינוי הגדול במה שמצאתם והצלחת לתארך.
עד עכשיו היה הבנה שהקבוצה הזו של ה-Hunter and Goddess, נחתים, הם היו, התחילו פה באזור של צפון ישראל, הקרמל, ואחר כך התפשט במקומות אחרים. וזה אנשים הראשונים שהתחילו לשבת במקום אחד.
זאת אומרת, הייתה איזושהי תקופה שהציידים לקטים, זה לא היה ביום אחד כמובן, הציידים הלקטים כן בנו בתים קבועים, בסופו של דבר התחילו לייצר מיני חקלאות, ורק אז זה הפך להיות מהפכה של ממש. נכון? היה איזשהו שלב ביניים.
ההבנה זה שקודם כל צריך להתיישב באיזה מקום, שאפשר אז לטפל בצמחים ולטפל בחקלאות, בהתחלת החקלאות. עד לפני הנטופים, ככה קוראים התרבות הזה, לפני הנטופים, תמיד היינו מסתובבים איפה שהחיות הולכות, איפה שיש צמחים שיכולים לתת לנו אוכל, ותמיד הסתובבנו במקומות השונים לפי העונה. עכשיו, בערך ב-14,000 לפני זמננו, אנשים התחילו לשבת במקום אחד, וקשבו שתמיד התחיל פה מישראל, והתפשט בירדן, בסוריה, וככה.
אז רגע, רק עכשיו נזכיר לצופים שלנו וגם למאזינים, שהנטופים הם אותם אנשים שהיו כן ציידים לקטים, אבל הם אלה שעברו, הם אלה שיצרו את המעבר לחברה החקלאית, נכון? בסופו של דבר הם
ככה
אלה
חושבים.
ככה בדיוק. חשבו, כן.
ככה חושבים, כן. נותנים שמות שונות, או כל פעם שהתרבות משתנה. אם היו אותם בן אדם, זה רק הגנטיקה יכולה להגיד. אבל אנחנו נותנים שמות כדי להבדיל, כדי לבנות את ההבנה של העבר, אז נותנים שמות, וככה בין החוקרים אפשר להבין על מה אנחנו, מה כל אחד מדבר.
אוקיי.
וזה שהתחיל גם בירדן, עם התאריכים שעשיתי, אנחנו רואים שבאותה זמן התחיל גם בירדן, בשובייקה, שם במדבר השחור, את ההתיישבות של נטופים, אז זה היה מאוד, זה החדש. ככה שבאותה זמן, במקומות שונים, כנראה בן אדם התחיל להתיישב במקום אחד.
אז רגע, זה תהליך שקרה בבו זמנית בכמה מקומות?
נכון, ככה זה נראה לפי התאריכים.
אוקיי.
לפי התאריכים. עד עכשיו לא היו תאריכים, לא ידענו מתי קרה בירדן שם. עכשיו אנחנו יודעים, זה בדיוק באותה זמן שקרה במערות של אלוואד, בקרמלה וברקפת, אז זה בדיוק באותה זמן, ככה שאי אפשר להגיד שהתחיל ממקום אחד והתפשט למקומות בגיאוגרפיה רחוק.
אוקיי, okay. עכשיו, אתם מצאתם שרידים מפוחמים של שורשי עשבים, נכון?
נכון.
אז כן, איך זה תרם באמת להבנה שלכם שהמצב הוא אחר ממה שחשבו?
אז קודם כל הבנו מה אנשים אכלו ומה השתמשו בשביל האוכל, שזה בתוך הסביבה. מזה אנחנו מבינים איך היה הסביבה, אם היה יותר גשם או פחות גשם, כי היום לדוגמה שם בשובייקה מאוד קשה להיות. אז זה כנראה אז האקלים היה קצת יותר טוב בשביל התיישבות. ובתוך השרידים האלה אני בודקת את הריכוז של פחמן 14, ומהריכוז של פחמן 14, שהוא איזוטופ רדיאקטיבי, אז אפשר לחשב כמה זמן עבר מאז שהגרעין או שהצמח גדל, ועד היום שאנחנו בודקים את הריכוז של פחמן 14. אז יכלתי להגיד ולמצוא שעברו 14,000 שנה, 13,000 שנה, 12,000 שנה.
זאת אומרת, הפחמן, אותו יסוד שאנחנו מכירים, גם נמצא בגוף שלנו כמובן, וגם ביהלומים וגם בגרפית וכו', הוא נוטה להתפרק, ואפשר לתארך ממצאים ארכיאולוגיים בעזרת ההתפרקות הזו של הפחמן?
נכון, אז כולנו מקבלים פחמן 14 כל הזמן חדש, כי הוא נוצר כל הזמן באטמוספירה בגלל הקרינת הקוסמי. אז אנחנו כל הזמן מחדשים, עושים, מקבלים מחדש את הפחמן 14, אבל כשאנחנו מתים, אנחנו לא מקליפים יותר, אז מה שיש מתחיל לעשות התפרקות, הוא דוחה, ואז הכמות שלו יורד. כמה שהוא יותר נמוך, ככה עבר יותר זמן. ואנחנו יכולים להגיע עד 50,000 שנה עם התיארוך הזה.
אוקיי, עכשיו בואי נוציא את השורה התחתונה באמת מהמחקר הזה. אז אנחנו מבינים שהמעבר לחברה חקלאית הוא לא היה לינארי ולא היה במקום אחד שהתפשט, אלא קרה בו זמנית בכמה מקומות.
יכול להיות. עכשיו אנחנו צריכים להגיע מתי בדיוק רואים את השרידים של חקלאות, כן. שזה כמה אלפי שנה מאוחר יותר, כאילו בסוף של התקופה שאנחנו תיארחנו בשובייקה, וצריך למצוא את האתר איפה שיש את השרידים האלה, ואת ההוכחה שכן עשו cultivation, חקלאות, ולתארך ולראות אם בטורקיה, בסוריה, בישראל או בירדן קרה באותה זמן, או יש באמת, איך אומרים, technology transfer, כאילו שאנשים הם העבירו את הידע הזה ממקום למקום, ואז דרך התאריכים אפשר לראות באמת מי, מאיפה זה מתחיל.
זאת אומרת שעדיין לא יודעים אם זו טכנולוגיה שהתפתחה במקום אחד והופצה, או שהיא באמת קרתה בצורה אקראית או לא אקראית.
פשוט גילו את זה בכמה מקומות במקביל, אבל לא יודעים אם זה היה באותו זמן.
מעניין.
בדיוק, בדיוק. יש הרבה חדשות עכשיו, אבל להראות שאת הצד הראשון להתיישב, וזה לא היה ממקום אחד והתפשט למקומות אחרים, זה כבר מראה שהפרוסס, התהליך הזה, הוא לא פשוט.
יודעים כבר, יודעים להסביר את זה כבר? כבר יודעים, יש מספיק ממצאים בשביל להסביר איך זה קרה?
לא, אני לא חושב שאפשר להסביר במאוד ברור ומאוד בטוח. אני חושב שצריכים עוד עבודה כדי להבין טוב איך התהליך של חקלאות קרה.
עכשיו, לסיום אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אליזבטה בוארטו, בני האדם באמת חיו כציידים ולקטים, ויש יתרונות עצומים לחיים האלה, נכון? אתה הרבה יותר חופשי, אתה יכול לעבור ממקום למקום, אתה לא מחויב, אתה לא חייב לגור במקום אחד, אתה הרבה יותר נייד. אולי שווה לנו היום לנטוש את התרבות שפיתחנו ופשוט לחזור להיות ציידים לקטים? האם אין יתרון בכך? לאור גם מחירה נגלן, הכל יקר.
כן, אבל אפשר להגיד שגם כשאתה הולך לסופר, אתה עושה גדרינג, אתה לוקח מהמדפים את האוכל.
זאת אומרת, אני צד בסופר.
כן,
זה סוף של צד בסופר. זאת גם התחושה שלי, רק שאני משלם על זה. זה צייד מאוד מאפן, איך לומר. צייד פתטי. אבל זה נכון, אני באמת מרגיש, אגב, לדעתי זה חלק מהרצון הפסיכולוגי הבסיסי שלנו, ללכת לסופר. הרבה פעמים אתה הולך ואתה לא יודע מה אתה רוצה לקנות, אבל בא לך לצוד. אז אתה קונה איזה סבון נוזלי שיש לך בבית אלף, אבל בא לך לצוד. במקום איילה, סבון נוזלי. כן, אנחנו חולי נפש כולנו. טוב, אני מודה מעומק הלב לפרופסור אליזבטה בוארטו מהיחידה לארכיאולוגיה מדעית במכון ויצמן. זה היה מרתק.
תודה רבה ויום טוב.
תודה ולהתראות, ותודה רבה כמובן לרחשי הרקע פרי המלאם כאן של הצוות הטכני שלנו. תודה רבה. כן, אנחנו ציידים עד היום.
מה עם הפחמן 12? הם דיברו רק על 14.
תשמע, כנראה שיש בו קטע.
יש בו קטע.
לא הסברנו באמת מה זה איזוטופ, וזה נושא מעט מורכב, אבל כן משתמשים בהתפרקות ככל הנראה הטבעית של פחמן, נכון? כדי לתאריך של ממצאים.
יש מעט מאוד פחמן מסוג פחמן 14, כאילו פה בכדור הארץ, קצת מאוד, ולכן בגלל שהוא נדיר, ובגלל שיש לו קצב קבוע של התפרקות, יודעים...
אז השיטה, אני משאר, היא חדשה יחסית, נכון?
יחסית, והיא גם השוואתית, היא משוואה לפי כמות הפחמן באטמוספירה באותה תקופה. זה קצת מורכב, אבל...
זה מורכב, אבל מאוד מסכם, וזה כלי עבודה משמעותי.
יש עוד שיטות, אבל...
בארכיאולוגיה.
כן.
אבל עכשיו אנחנו בספיישל 12, ואנחנו רוצים לברך את מי שהגיע לכאן הבוקר לישראל, האיש שלנו, מר בידור של תאגיד השידור הישראלי, יונתן גת, לשעבר ג'ת, לשעבר ג'ה, לשעבר ג'. הנה, אנדר, הנה. כן, עכשיו נעשה את זה רשמי. כן, המספר 12 הוא מספר טיפולוגי, כפי שדיברנו, הזכרנו, וגם בקולנוע יש לו משמעות מיוחדת, ולכן באמת נמצא איתנו כאן, באמת, מילה מהותית במשפט הזה, נמצא איתנו כאן יונתן גטלי שעבר ג'אט, שהגיע הבוקר נחת איתה.
מהליווד.
אתה עדיין בג'טלג, ביעפת.
בג'טלג.
ג'אטלג.
אני גם נותן פאנצ'ים
לפעמים. לשעבר גטלג. לשעבר פאנצ'ים. אוקיי. טוב, המספר 12 מוביל אותנו להרבה מאוד סרטים מאוד משמעותיים בהוליווד.
כן, מעניין שכל הסרטים עם 12 הם באמת סרטים מאוד חשובים.
כן.
תחשוב על זה, 12 הקופים, 12 המושבעים.
זה סרט, כפי שנהוג לומר היום, מקריפ קצת. נכון. פסיכי, אה?
נכון.
כן, מופלא.
12 שנים של עבדות.
כן.
אבל 12 הקופים זה סרט מאוד מאוד חשוב.
רגע, אז בוא נספר לצופים שלנו שיש סרט שנקרא 12 קופים, סרט של טרי גיליאם.
של טרי גיליאם ומונטי פייתון.
נכון?
נכון.
שם ברד פיט עושה לדעתי תפקיד חייף. סרט מוזר מאוד. כן, אפשר לשמוע את ה... הנה, זה... הם היחידים בעולם שהצליחו לגרום לאקורדיון להפחיד. בדרך כלל זה כלי שגורם לזעם או לקיפוצים. פתאום זה קריפי.
נכון, אתה צודק.
מוזר. סרט על נוסע בזמן, סרט שאגב גם מבוסס על סרט צרפתי קצר, בין 28 דקות.
יפה, דודו, איך אתה יודע את כל הדברים האלה?
כן, דיברו על זה עד. הקטע הוא שהסרט המקורי הצרפתי הוא...
רציתי להפתיע אותך. לא, לא, תגיד אתה, תגיד אתה.
אז נתחיל את הפינה מההתחלה, הגיע לנו הרבות.
יפה,
משהו קרה.
הנה חזרנו בזמן.
בוא נדבר באמת על 12 קופים, כדאי לכם לראות את הסרט הזה, הוא סרט לא טריוויאלי.
זה באמת מבוסס על סרט צרפתי שנקרא La Jete משנת 1962, שזה סרט קצר ומוזר ביותר שעשוי רק מתמונות.
תמונות סטילס.
סטילס.
זה מדהים.
זאת אומרת, סרט של 20, כמו שאמרת, סרט קצר, שכולו תמונות סטילס.
כאילו הפקה אישי מצלמה.
זה מצגת.
זו מצגת, הוא צודק.
כן, מצגת. בדיוק.
מדהים.
בעברית תרגמו את זה להמזח. ואכן מדובר על מצב אפוקליפטי שבו חיידק שמשמיד את העולם יוצא מחוץ למבחנות שבהם הוא אמור להיות קלו. ואחרי ההרס הזה של העולם, נעשים ניסיונות לעשות בקדייטינג, ולהחזיר okay. במקרה הזה את ברוס וויליס ב-12 הקופים, כדי לראות האם, אתה מכיר את כל החידות הגיון האלה, אתה מומחה לזה, אם היית הורג את הסבא שלך, האם
כן,
היית נולד, וכדומה,
כל,
כל הפרדוקס נכון. הזה וכדומה. אבל פה לוקחים את הסרט הזה ל... מצבים קצת יותר עמוקים מאשר חידות משעשעות, ואנחנו נכנסים למצב נפשי מאוד מעניין של ברוס וויליס, שאנחנו לא כל כך יודעים בסרט האם מה שאנחנו רואים זה אכן בקדייטינג,
כן, נכון,
או שזה בקדייטינג אצלו נפשי, אולי אחרי כל התהליכים המוזרים שהוא עובר, אולי הוא מתחיל לעזות. יש פה...
נכון,
הצופה
אגב,
נשאר...
בדרך כלל בסרטים לוקחים אנשים שהם נוסעים בזמן, גם בשליחות קדלנים וכו', וזורקים אותם בבית משוגעים, בוא נקרא לזה, בלשון העם.
נכון.
טוענים שהם חולי נפש,
בדיוק.
אם אני אדייק ופוליטיקלי קורקט.
בדיוק.
כי עושים פה הקבלה, ואתה צודק שחלק מהסרט לא ברור לך מה אתה רואה.
נכון.
אתה לא יודע אם זה, אם המצב שלו עכשיו הוא מושפע בגלל שהוא חזר, או בגלל...
כן.
אתה לא יודע מה משפע...
בדיוק. ומשחק יוצא מן הכלל של ברוס וויליס, אחד התפקידים הגדולים שלו, כמובן גם של ברד פיט. וטרי גיליאם הוא בימאי ענק, כן. שיודע לקחת סרט שמדע בדיוני, שתשים את זה בידיים של בימאי אחר, זה בטח היוצא, אז אתה יודע, זה... סרט מדע בדיוני שלא כולם היו זוכרים אותו.
באמת...
אגב, הפכו את זה גם לסדרת טלוויזיה, אומרים שהיא קצת פחות מוצלחת, אני לא ראיתי אותה.
אתה לא איש של טלוויזיה, אתה פס למסך הקטן.
לא, 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 לא דווקא.
אתה כן. איש של מסקים גדולים, של אקרנים.
ככה זה אצלנו בהוליווד.
ברור.
אבל אתה יודע...
מבחינת לך טלוויזיה זה מסך של נוקיה 6180.
אבל אתה יודע ש-12 במקרה הזה מדובר על לופ.
למה דיברו באמת? למה זה 12 קופים?
כי אנחנו מדברים על לופ במקרה הזה. הלופ של השעון, 12 השעות, רואים ברחבי העיר גרפיטי של נקמת הקופים, מה שנקרא, זה הארגון להצלת הקופים, יש איזשהו, לא נעשה ספוילר, אבל יש שם איזשהו משהו שקצת עושה הטעיה בסרט, ואנחנו רואים כתובות גרפיטי של הקופים שהולכים אחד אחרי השני בלופ.
נכון, נכון, זה גם כך בפוסטר של הסרט, נכון. אתה יודע, קוף בלופ כזה, נכון.
אז הכוונה היא ל-12 בהשאלה, כנראה, אנחנו לא יודעים עד הסוף, כנראה בהשאלה מהשעון שבעצם כל הזמן חוזר על עצמו. ויש משהו מעניין בשעון בעולם הסרטים באופן כללי, גם אצל אינגמר ברגמן, שאנחנו רואים פתאום שעון ללא מחוגים, ללא שעות, שבעצם יש משהו בשעון שהוא מצד אחד חוזר על עצמו כל הזמן, זאת אומרת, אתה כל הזמן בלופ, אבל מצד שני הזמן גם לא נעצר.
כן.
תחשוב על זה, זאת אומרת, אתה כאילו עושה הכל אותו דבר, אבל בעצם זה כל הזמן משתנה. זה השעון הוא שילוב מדהים של שתי קונספציות מנוגדות לחלוטין.
מתנגשות, יפה.
וזה אינגמר ברגמן עושה את זה הרבה מאוד בסרטים שלו, וגם בימאים אחרים שמאוד אוהבים את זה, גם טרי גיליאם מאוד אוהב את זה. אבל יש גם את 12 המושבעים של סידני לומט, סרט ריאליסטי לחלוטין, אין אילוצינציות אצלו, זה הכל מאוד ברור. השיטה בארצות הברית היא של מושבעים.
נכון.
אתה
כעורך דין... בדרך כלל זה באמת 12. כן.
12, אני מבין שאתה כעורך דין תוכל להסביר לנו יותר, יש גם את חבר המושבעים המורחב, נכון? יש שם במקרים של רצח ועוד ג'י סימסון.
אני בעיקר יכול להסביר לך למה שיטת המושבעים היא לא קיימת כאן בישראל, ובעיקר לומר לך שטוב שהיא לא קיימת.
טוב שהיא לא קיימת, כי בעצם נסמכים על 12 איש במקרים היותר רגילים, שהם יחרצו גורלות.
נכון.
אם בן אדם נכנס לכלא או לא, בגלל שהם מתרשמים.
אבל מאחר הוא מדובר בהדיוטות, באנשים שאין להם ידע משפטי בדרך כלל, אז הם מושפעים מהתיאטרליות של עורכי הדין, והמשפט הופך להיות הרבה יותר תיאטרלי. ואגב, באופן כללי, השיטה של שיטת המשפט שלנו, היא שיטת המשפט המקובל, שיטת המשפט המקובל של הבריטים. לא, אנחנו המקובל של הבריטים, להם יש מושבעים, אבל הם לא רצו כשהם ביססו כאן את השיטה בתקופת המנדט, הם לא רצו כמובן שיהיו מושבעים, כי הם לא אהבו את האוכלוסייה המקומית,
כן.
שזה יהודים וערבים. אלה לא טובים ואלה לא טובים, ולכן הם רצו שרק השופט שלהם. וכך אנחנו אימצנו את השיטה החלקית, שבסופו של דבר הפכה להיות שיטה בעיניי יותר טובה.
מה שמעניין בסרט של סידני לומט, זה שבעצם יש מקרה של פשע, שבו מעורב אדם שחור, כנאשם, כחשוד, ואז למעשה חבר המושבעים בעצם מפגין את כל הסטריאוטיפים שהם חושבים על הנאשם ועל עצמם. זאת אומרת, בגלל שאנחנו תלויים בגורם האנושי וכאילו 12 מושבעים שהם בעצם כאחד האדם ולא שופטים, אז אנחנו רואים איך המושבעים יכולים לנטות לכיוונים שאין להם שום קשר לצדק ולמוסר. ואז כל התהליך הזה, זה אגב סרט משפט ללא משפט, כי אנחנו לא בבית משפט, אנחנו רק עם המושבעים בחדר.
וואו, כן.
מעניין.
עם מעט מאוד לוקיישנים, נכון?
מעט מאוד לוקיישנים, זה רק כמעט חדר אחד, שוט אחד עם הנרי פונדה, שחקן אדיר.
וואו.
ובעצם יש שם התהליך של שכנוע, כולם, אני לא נקלקל, לא, אבל כולם נוטים לכיוון אחד.
אף אחד מהצופים
לא יראה את הסרט הזה לעולם.
כולם נוטים לכיוון
אחד. כולם נוטים לכיוון להאשים את האיש. כל אחד מספר לעצמו סיפור, למה הוא כן עשה את זה, ולאט לאט הנרי פונדה מנסה להטות את הכף, וצריך לזכור שעל פי שיטת חבר המושבעים צריך להיות פה אחד, שכולם יחליטו שהרוצח הוא רוצח או זכאי. אם אחד חושב שהוא לא אשם, אז
גמרנו.
אז זה מאוד מעניין. למה 12 מושבעים יש? אני לא יודע. אני ניסיתי לברר את זה לכבודך.
אולי שוב, כי למספר הזה יש משמעות.
זה כנראה כל מספר זוכה כזה.
כן.
כן, 12 שנים.
אז מה יש לנו? 12 קופים, 12 מושבעים, היה עוד סרט
הלימודים? 12 שנים של עבדות.
יש עוד 12.
נכון,
פשע,
נכון.
ויש גם את אושן 12, שזה גם.
שזה הסרט ההמשך לאושן 11.
אל תרמה אותנו.
אבל עוד מעט יהיה מהיר ועצבני 12 בטח.
יפה, הוא צודק, והנושא השמיני.
שווה לחכות.
כן.
12.
12, נכון.
אוקיי, היה גם 12 הנועזים לדעתי, עוד סרט פעולה בילדותי שאבי נהג לספר לי שהוא סרט, כן, כל מיני.
תראה, מאז שאקירה קורוסאווה עשה את שבעת הסמוראים, גם כן מספר טיפולוגי שבעה,
שכולם העתיקו ממנו את הסרט הזה בכל...
בדיוק, מאז התחילה סריה וסדרה של כל מיני, אז משנים קצת את המילה, אבל יש את שבעת המופלאים.
הרביעה הסודית, החמישייה
הסודית, אחר כך יש את זה. ה-12 פה במקרה הוא מספר שרירותי לגמרי. הוא לא מספר קסם במקרה של הנועזים.
אבל אנחנו נחלץ המלצה לצפות ב-12 קופים, כי הוא באמת
סרט לראות את 12 קופים. זה צריך אבל לאט ובזהירות לראות את הסרט, לא להיבהל מזה שלא הכל מובן. טרי גיליאם הוא תמיד איש של חוויה, חוויה ויזואלית, צריך ליהנות מהסרט, בלי לנסות להבין הכל, זה לא פה ג'ון לקרה, חידת בילוש. צריך פשוט לצפות וליהנות.
אהבתי את הזהרה שלך, שוודאי ילתר לנו את הרייטינג. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה ליונתן גדלי שעבר ג'ארלי שעבר ג'ארלי שעבר ג'ה. תודה לך, אתה חוזר היום להוליווד.
הוליווד.
לאכול משהו בצהריים עם הטנביס שלך, ואתה חוזר לישראל.
גישה עם תרגיליאם. אתה יודע שבאמת פגשתי אותו?
די!
זה היה חלום חיי.
תקשיב לי, אתה מצטלם עם מוזיאון השעבה ומעלה לפייסבוק.
הוא הגיע לפה
לארץ. לא פגשת אף אחד.
הוא הגיע לפה לארץ וסידרו לנו פגישה.
הוא מספר על זה עד היום אגב.
בפודקאסט העם.
בפייסבוק שלו, כן.
ודאי.
הוא מתייג אותי, אני לא מאשר תמיד.
אוקיי, תודה רבה שוב ליונתן, שוב לך להוליווד. אבל עכשיו נר ראשון של חנוכה, זה כמובן לא פסח עלינו. הערב אנחנו מדליקים נר ראשון, הנה השיר שיכניס אותנו לאווירה, בבקשה. כן, אם כן, נר ראשון של חנוכה, משמח יותר, אפשר להתחיל לשחק במשחק האהוב הסביבון, לא עוד אפליקציות משמימות בטלפון, לא עוד פרוגר ודום, סביבון, זה הדיבור. השאלה היא איך הסביבון הזה הגיע לחיק הילדים היהודים. אנחנו רוצים לשמוע על סיפורו של הסביבון מפיה של דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. שלום לך.
בוקר טוב.
אז האם גם את הסביבון גנבנו מאחרים, ממש כמו את הפלאפל ואת הפקס?
אנחנו לא גונבים שום דבר, אנחנו משאירים, גם להם נשאר. אנחנו אז... שואלים אותו.
נראה אותך מעלת הטיעון הזה במשפט של זכויות יוצר.
מרוויחים ביושר, אנחנו מרוויחים ביושר.
אנחנו מרוויחים ביושר, זה עממי, זה עממי.
אוקיי, כן, לחן עממי בדיוק.
כן.
אז איך הגיע באמת הסביבון? נס גדול היה פה או שם, תלוי בגרסה?
נכון, אז בארץ אנחנו כותבים נס גדול היה פה, אבל במקור בגרמניה באמת כותבים נס גדול, בגולה כותבים נס גדול היה שם.
היה שם.
לפני מיליון שנים בערך, באחד הכנסים הבינלאומיים שהשתתפתי בהם כשהייתי קטנה, הבאתי לילדים של המערך הגרמני שלי סביבונים, כי זה בדיוק היה חנוכה, וחשבתי שוואו, אני מביאה להם תרבות ישראלית. והילדים
לא.
הגרמנים, הבאתי להם ישראל, לראו דריידל דריידל, והתחילו לשחק, כאילו הם יודעים מה זה.
אוקיי, אז זה הגיע מגרמניה קודם כל, הסביבון?
מאירופה, כן.
אוקיי.
ונס גדול היה שם, זה מדרש ראשי תיבות. כלומר, כתוב נון גימל היי שין, כי בעצם סביבון זה משחק הימורים במקור.
זאת אומרת, ממש כמו הרולטה והבלק ג'ק, היה סביבון?
ממש דומה, כן. כלומר, אם אתה מקבל נון, אז זה ניש. כלומר, אתה לא מקבל כלום, לא שם כלום.
נישט.
מקבל, נישט. אם אתה מקבל גימל, זה גנץ, זה הכל. אתה לוקח את כל מה שיש, את כל הכסף שיש בקופה.
גנץ, הכל, אוקיי.
הכל. הלב זה חצי, אתה לוקח חצי ממה שיש בקופה.
כן.
ושין שטל, שים, אתה צריך לשים את הכסף שלך בקופה.
כן, טוב, יש כמה גרסאות, אבל הנס גדול היה שם, מסתבר שהאות הראשונה, ככל הנראה היא בכלל קשורה באמת, כפי שאמרת, למשחק הגרמני המקורי, שזה, בוא תעזור לי עם ראשי התיבות, נישט, גנץ,
הל, ואני מכיר שפיל שזה... לך להמתין תור, או זהו, יש לשחק שוב ויש להמתין תור.
מעניין.
יש הרבה מדרשי ראשי תיבות.
כן, כמו בהרבה מקרים אחרים, אבל אני מכיר דווקא את הגרסה שלה, אבל באמת, זאת אומרת, אנחנו לקחנו את ראשי התיבות האלה והדבקנו להם משמעות אחרת, או מילים אחרות.
נכון, ועושים את זה המון, מתברר.
מה זאת אומרת, באיזו מקרים יש לך דוגמה?
קודם כל, בצהל יש מלא מקרים, אבל אני נתחיל במקרה קצת יותר עתיק. מה ראשי התיבות של תיקו?
זהו, שרבים טוענים שטייקו זה תשבי את ארץ קושיות ובעיות, כך אני למדתי, וזה לא נכון.
זה לא נכון. בארמית, של תקופת התלמוד, ארמית הייתה שפה מאוד מאוד מדוברת, ולכן היא התנבנה או התקדמה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, בצורה יותר מהירה מהעברית. כלומר, יש הרבה מילים שחסרה להם האות האחרונה. אחת מהם זה תיקום, כלומר, הבעיה תיקום, הסוגיה תיקום, היא לא נפתרה.
היא נותרת על קנה. אוקיי, מעניין.
היא נותרת על קנה, וזה התקצר לתיקו.
אז מה, הלבישו מאוחר יותר את העובדה שמדובר בראשי תיבות?
כן. קוראים לזה מדרש ראשי תיבות.
וואו. אוקיי, זאת אומרת שפעמים רבות מה שנשמע לנו, מלמדים אותנו שמדובר בראשי תיבות, זה לא ממש כך.
נכון.
לעתים ראשי התיבות זה משהו מאוחר שהוסף למילה. אוקיי, יש לך עוד דוגמאות? זה מרתק.
יש מדרש, כשהייתי קטנה, זה ברור שזה מדרש ראשי תיבות, כן? זה לא, אף אחד לא חושב אחרת. המילה טמבל.
טמבל.
כן, כשהיינו בכיתה ו', אז היינו אומרות שזה טובי מחמדי בעלי לעתיד.
טוב, זה רק אצלכם, אני לא יודע איפה גדלת. באיראן גדלת.
לא, זה היה כתוב במעריב לנוער.
אוקיי, יש לך סימוכין, זה כמו הצעת תנ"ך.
אני מביאה משהו דמי. והוא בכל מיני ספרי זיכרונות שהיינו כותבים אין הבת בלי הבן, בתור ראשי תיבות של אהבה, או אין הבן בלי הבת.
נכון, יפה. כמובן שהדברים השתכללו מאז, גם לא רק בן ובת וכולי.
היום אפשר בכל 50...
זה אותם אותיות.
כן, נכון, זה מרגיע. זה נכון לכל מצב. אוקיי.
וזה קצת, זה חצי גס, אבל כמעט, יש לזה מדרש ראשי תיבות ביידיש, מכיר?
לא. הנה, רן מנהר כבר... איך?
קיסמירין טוחס.
אוקיי.
שמעתי את זה מכמה מקורות יידישאים.
צביקה בשבקין כבר שלף את המיליון שלו מהגלות.
תרגומון.
שקלי וכולי, כן. אוקיי, יפה.
זהו, ויש גם מילים, מדרש ראשי תיבות בצבא זה מאוד נפוץ. אני פותחת בעמוד אקראי.
תראה, בצבא יש ראשי תיבות, אבל יש ראשי תיבות שהוספו להן מילים או משמעות אחרת מאוחר יותר?
כן, כן, אני עכשיו פתחתי בעמוד אקראי בלקסיקון של החיים של רוביק רוזנטל, יש לו שם הרבה ביטויים צבאיים.
כן.
אז יש לו שריון שבת ראשונה יוצאים והשאר נשארים.
אוקיי, נכון.
נחל, יש נתקלתם חכו לגולני, אני מכירה את זה מלפני שנים בתור נחות חמור לעבודה.
אוקיי.
קמבץ, שזה קצין מבצעים, אבל המדרש ראשי תיבות זה קמבץ צהריים.
זה גם קיצור, נכון. כן,
כן, זה מדרש ראשי תיבות. זה נחמד כי זה באמת ראשי תיבות, אבל...
יש מילים שאנחנו מכירים שהן מילים רגילות שהתחילו כראשי תיבות?
סמל, למשל, לא רבים יודעים שזה סגן מחוץ למניין, למשל.
או תפוז.
נכון, תפוז זה גם.
נכון. תפוז, שזה בעצם ראשי תיבות של תפוח זהב. תפוד, שזה תפוח אדמה, אבל פחות תפס.
נכון,
כן. דוח, יש דוח.
נכון.
נכון.
שזה דין וחשבון, רק...
שזה דין וחשבון, ואפילו אומרים דוח במקום דוח.
בטעות, כן.
שבוז.
זה הפך גם לפועל, כן.
נכון.
כן, נכון.
לפועל, לשם תואר, זה משוויז, אבל במקור זה שבור. כשהייתי קטנה, זה כתבו, אני כבר לא בוחרת איך קראו לזה, היה איזה עיתון כזה של תיכוניסטים שרצו לעשות אותו לשון נקייה, אז אמרו שזה שבור זרוק.
נכון.
אני אשאיר למעניננו להבין מה שבור בשבוז.
טוב לנו.
כן.
אוקיי.
ויש מילים שלאט לאט הופכות, כלומר אנחנו יודעים שהם ראשי תיבות, אבל הם הופכות למילים שמבטאים אותם ככה. למשל דש, כולם יודעים שזה דרישת שלום, אבל זה כל כך כבר מילה שיש ויכוח אם זה דש חם או דש חמה.
נכון, 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 נכון.
דש חמה נשמע מוזר.
זה נכון, למרות שנכון, במקור באמת...
כי יש מילה, יש דש, דש הבגד, דש כאילו הקצה.
כן, אבל מה שאתה מוסר כשאתה כן. פוגש מישהו שמכיר מישהו, זאת לא את דש הבגד שלך.
נכון.
לא במקרה כן. של ערן מנהר, שהוא מוזר. נכון,
אני מוסר את דש הבגד שלי ככה, אני מחלק לאנשים את הזה.
מוזר.
כן, לא, אבל העניין שגם מוסרים דש. וזה בכלל סתם דורשים בשלומו של מי
שם. נכון. כן, הפך להיות חפץ ממש, אתה מעביר. אוקיי, זאת אומרת, אז אם נסכם, או אם יש לך עוד דוגמה, אנחנו נשמח. אם נסכם, אז כן, יש ראשי תיבות שבסופו של דבר, או מילים שהפכו להיות ראשי תיבות מאוחר יותר. ראשי התיבות זה משהו שנוסף מאוחר יותר, וגם באמת, בקרב גם היהדות זה גם מאוד נפוץ, נכון? קצת להמציא שזה היה משהו אחר. אצל הסביבון, או במקרה של הסביבון, זה נכון, אנחנו לקחנו את הסביבון כמו שהוא עם האותיות, והוספנו את המשמעות של נס גדול. גדול היה שם, ממש הוספנו את המילים לפי המשמעות המקורית של האותיות בגרמנית.
נכון, אז אני רוצה לסיים עם עוד מילה אחת מסלנג צבאי ממש ממש עדכני שאני שמעתי מחיילים בשנים האחרונות, וזה פייזן ופייזנות.
פייזן, מה זה אומר?
זה בפרסית.
פייזן, זה בא זה בא מראשי התיבות פייזיין. פייזיין זה פופולריות זולה, נגיד, מדריך שמזמין פיצות לחניכים שלו, הוא פייזן, כי הוא עושה פייזן.
פופולריות זולה, כן, את זה אנחנו מכירים, אבל לא את הפייזן. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לדבר על 12, אבל במובנים אסטרולוגיים, שמיים, כוכבים, אנדר של מסע בין כוכבים, הנה.
אוקיי, זה.
ספייס.
כן.
אנחנו מדברים על כוכבים, אבל על 12.
12, כן, כי הכל בעצם מתחיל מהזמן, אנשים התחילו לעקוב אחרי זמן. כולם מכירים את 12 המזלות. אתה מכיר את המזלות? בוא נראה, מבחן. יאללה, תן לי את כל המזלות.
אני מכיר רק את שלי ואת כל הסביבה.
וזה שלפניי.
אמא, הנה, צביקה בשקין כבר יודע לנקוב בשמות כל המזלות.
שמעתי שלושה, צביקה.
שלושה, כן, לא.
תלה שור תאומים בתולה.
ודאי, אנחנו מכירים את זה, ודאי.
אז יש 12 מזלות, מזלות אש ומים ואוויר ולפי זה.
מזלות אש, מים, אוויר?
כן, לא, מזלות מים, סרטן ודגים.
הם משויכים למעניין, כן.
כאלה, יש קבוצות, אני יודע, זה לא פחות קריטי, אבל
התיעוד... רק נציין אגב שהאסטרולוגיה היא בסופו של דבר הובילה למדע האסטרונומיה, זאת אומרת, המבט לעבר השמיים, למרות שזה משהו שהוא כזה, היום יתחיל קשר רומנטי וכאלה, זה בסופו של דבר הפך להיות...
זה האורוסקופ, זה כבר זה משהו אחר.
מקוריוז בסוף שבוע בעיתונים.
לא, תראה, זה היה מדעי פעם. לא מדבר על התחזיות והניתוחים האישיותיים. זה התחיל מדעי, האסטרולוגיה התפתחה גם לאיזה מדע חצי סטטיסטי כזה. זאת אומרת, כל האנשים שנולדו בתאריך מסוים, כשהמצב של השמיים היה בצורה מסוימת, אז מה משותף להם? וזה מה שמאפיין את המזל הזה. בסדר, נקרא לזה ככה. אבל התיעוד העתיק ביותר למזלות הוא משנת 3000 לפני הספירה, ואז השומרים שהזכרנו בשעה הקודמת...
זה ממש רחוק, 3000.
לפני הספירה. אז הם בעצם מתאימים את הסימנים של המזלות לגופים בשמיים. בסדר? יש גופים, צדק, כוכב צדק, הם מתאימים לכל אחד מהם את הדמות שלו, והבבלים, שהייתה להם שיטה, אגב, מתמטית שמבוססת על 60, זה היה הבסיס שלהם.
שזה גם הבסיס של השעון שלנו, ממש גנבנו להם את השיטה, נכון.
הם משתמשים ב-12 ביומנים שלהם, בלוחות השנה, ככה הם מחלקים. הם מחלקים את השמיים בעצם ל-12 חלקים.
אוקיי.
כי אנחנו יודעים בגלל שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, ובגלל שהוא מסתובב סביב השמש, אז השמיים נראים שונה בכל יום, בכל ערב, בכל לילה. אז הם מחלקים אותו ל-12 חלקים, את הגלגל הזה בעצם, שאם אתה מסתכל על האופק מצד לצד ואת כיפת השמיים, אז אתה רואה מין חצי עיגול גדול כזה, ובתוך החצי עיגול הזה השמיים מיום ליום מסתובבים בתוכו.
אוקיי,
ואז בעצם יוצא מין מעגל שלם כזה, ואותו הם פורסים ל-12 חלקים, ולכל, זאת אומרת, כל חודש, כל חלק הוא לפי מחזור הירח. בסדר? זה החודשים.
כן.
ירח, ירח, חודש. לכל חלק הם קוראים בשם, על שם מערכת הכוכבים המרכזית שמופיעה בחלק הזה.
כשמערכת כוכבים זה סתם אוסף של נקודות.
כן, חבר את הנקודות. מנקודה לנקודה יצרו תמונה, ציור, כל אחד יכול ליצור איזה ציור שבא לו, אגב, אבל הם עשו את זה קודם.
תזכר, זה עגלה ודוב, אלו עגלה ולא דוב, נקודות.
נכון, הם עשו את זה קודם, אז הם קבעו.
זורמים איתם, כן.
אז הם קבעו, זה מה שיש. והיוונים... מאמצים את האסטרולוגיה ממסופוטמיה. אגב, רוב התרבות, כמעט כל התרבות היוונית, שאובה ממסופוטמיה, משומר ובבל.
וואו.
והרומאים מאמצים את האסטרולוגיה מהיוונים. והמזלות נכנסים למיתולוגיה של הרומים. בדיוק, ומשם זה מגיע לשאר העולם המערבי.
וואו.
זאת אומרת, מהשומרים שמתעדים את השמיים והבבלים שמחלקים אותם, זה מגיע עד לכל העולם המערבי. כתבי הקודש הזורואסטרים שדוקטור תמר אלעם גינדין שדיברנו איתם מקודם, הזורואסטרים מציינים ש12 המזלות הם בעצם 12 לוחמים, נוחמים כנגד הרוע באיזה קרב על עתיד העולם, זה חלק מכתבי הקודש שלהם, ופה באמת אנחנו נכנסים לאיזה תחום שנקרא מיתולוגיה השוואתית, שהוא בעצם לוקח סיפורים דומים בכל מיני תקופות שונות
ויש בהיסטוריה. סיפורים דומים בין תרבויות ודתות וגישות.
כן, נכון, אם נרצה להיכנס לזה אחר כך, אבל בעצם האמונה העתיקה הזאת מולידה מיתולוגיה ענפה בכל העולם בעצם עד היום, כי היוונים מאמצים 12 דמויות, דמויות אל, שחיות באולימפוס, זה הר הגבוה ביוון. לא הייתה גישה להר הזה ככה סתם, זה הר די סובך לעלות עליו ככה סתם בעולם העתיק. Okay. ולאלים האלה הייתה גם היררכיה, והם חולקו לקטגוריות בתוכם. היה את זאוס, הרה, אתנה, זה שמות שאנחנו מכירים, okay. פוסידון, אפולו, ארטמיס, דימיטר, הרמס, אפרודיטה, ארס, לא חשוב. חלק מהשמות התחלפו פה ושם, וחלק מהאלים גם היו 12 צאצאים. אנחנו מכירים את השמות של האלים האלה קצת שונים במיתולוגיה הרומית, כי אמרנו שהרומים לקחו מהיוונים את אותה מיתולוגיה.
כן.
וגם ביהדות אנחנו מכירים 12 all over, זאת אומרת, כי
תחום האסטרולוגיה לא פסח עלינו, אבל לא אסטרולוגיה ולא...
לא, לא, אבל המספר הספציפי הזה, כי היהדות המודרנית, בסדר, בניגוד לעברים, לבני ישראל, היהדות המודרנית נולדה בבבל בעצם, זאת אומרת, לא ברור שחורבן בית וכזה, אבל היא נולדה בבבל מתוך הפזורה הבני ישראלית הזאת. וזה היה מאוד מאוד טבעי שהמשמעות המיוחדת של המספר הזה תדבק גם, גם אליהם. וכשנכתב האתוס היהודי, אז 12 בניו של יעקב הפכו ל-12 שבטי ישראל, וכשאירועי הישות העברית הזאת נכתבו, אז גם תועדו 12 השופטים. וגם נביאי תרעשר, ואגב, גם האנשים שכתבו את מגילות ים המלח מציינים שהיו להם 12 מנהיגים מלומדים, מלומדים בשלמות בכל מה שקשור בידיעת המצוות. זאת אומרת, היו 12 זה מספר כיפי. בנצרות, כמי שנולדה, אגב, הנצרות מקבלת השפעה משני מקורות. אחד, היא נולדה מתוך יהדות, אז היא שואבת את המספר שנולד איפשהו במסופוטמיה.
שכבר הולדת אצלנו.
בדיוק, אז היא מאמצת את החשיבות שלו, ואנחנו מכירים את 12 השליחים, התלמידים שהולכים אחרי ישוע הנצרתי, אבל גם מתוך האמונה הפגנית, הנצרות שואבת דברים, הפגניות הרומית.
מה למשל?
יש איזה, אחת הדתות הפגניות שנקראת, לא חשוב, בכמה דתות פגניות, אחרי האל יש 12 followers, כאילו 12 אנשים שהולכים אחריו, תלמידים, שליחים, disciples, כאילו בלואזיה. ואני מזכיר שהרומים שאבו את ההשראה שלהם מהיוונים, והיוונים שאבו את ההשראה מהבבלים, והבבלים השפיעו גם על היהדות. זאת אומרת, הנצרות די סגורה מכל הכיוונים, כי הם לא יכולים להשתחרר מ-12,
והמספר 12 שם, מכל כיוון.
לגמרי, לגמרי. הוא שם, ויש גם דתות, אגב, בלי אלים, כמו בודהיזם. נכון. דת ללא אל.
גם שם?
שגם שם יש את המספר, למשל, 12 שלבי הקיום. בבודהיזם. יש גלגל החיים מורכב מ-12 תחנות שונות. כל גלגל, אגב, חלוקה ל-360, שזה גם חלוקה ב-12. זה נולד מאותו מקום, משומר, מבבל.
כן, זו חלוקה שהיא מאוד נוחה במעגל, עיגול.
כן, שעות, 12 שעות.
נכון. אבל אנחנו כרגע רוצים לדבר על אלצהיימר, מחלת האלצהיימר ועל טיפול חדש ומסקרים במחלה. לפי חוקרים באוניברסיטת תל אביב, ניכר שיפור משמעותי במצבם של עכברים, חולי אלצהיימר, בזכות טיפול בתא לחץ. נזכיר לכם שמחלת האלצהיימר היא בין היתר כרוכה בניוון איטי ומתמשך של תאי העצב במוח, מחלה שבמסגרתה נפגעת היכולת הקוגניטיבית של החולים, הזיכרון, ההתמצאות וכולי. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הביאו לשיפור משמעותי בעכברים חולים, שוב באמצעות טיפול בתא לחץ. את המחקר החדש הזה ערכו חוקרים מבית הספר סגול למדעי המוח ומהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום לרונית שפירה, שהיא דוקטורנטית מהמחלקה לנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
ספרי לנו, האם יש ישועה למחלה המבאסת הזו?
אנחנו מצאנו שהטיפול בתא לחץ בעצם שיפר את את ההתנהגות של העכברים במבחנים שבודקים קוגניציה, וגם הוריד חלק מהמדדים הפתולוגיים שאנחנו רואים במחלה.
אז בואי ספרי לנו, לא כולם יודעים, ואני קראתי אתמול, מה זה אומר טיפול בתא לחץ? זה טיפול שהוא קיים, נכון?
כן, זה טיפול שהוא קיים בקליניקה, משתמשים בו להרבה מצבים רפואיים, לדוגמה, אם מישהו צולל עמוק מדי ויש לו בועות חנקן, אז עובר טיפול בתא לחץ. במקרה של שאיפות גזים מסוכנות, יש כל מיני מצבים רפואיים שכבר נעשה בהם שימוש בקליניקה.
מה מאפשר לי תא הלחץ? זאת אומרת, מה, אפשר להעמיס יותר חמצן על האדם שנמצא באותו תא לחץ? אנחנו מצליחים לגרום לו לרפאיה יותר של חמצן? מה נותן לי תא לחץ?
בעצם כשאתה נותן 100% חמצן בלחץ גבוה, אז המסיסות של החמצן בנוזל אדם עצמו יותר גבוהה. ולכן גם אם ההמוגלובין הוא רווי בחמצן, יש לך אפשרות לספק לרקמה יותר חמצן דרך הדם.
זאת אומרת, זו העמסת חמצן, משהו שמצליח כן לפתור, או לפחות לשפר מצבם של חולים, וגם מסתבר שעכברים חולי אלצהיימר. אז את אומרת שבסופו של דבר כן, זה שיפר את מצבם של העכברים. והאם אפשר, הטיפול הזה יהפוך להיות פרקטי, משהו שהוא חלק מהחיים של מי שצריך את זה בקרוב? זה משהו שהוא בר ביצוע?
אז כרגע מתוכנן ניסוי קליני באנשים שעדיין אין להם אלצהיימר, הם בשלב מוקדם יותר, שכבר יש ירידה קוגניטיבית, יש ירידה בתפקוד, אבל הם עדיין לא מוגדרים חולי אלצהיימר, ונראה מה הניסוי הקליני יוליד.
מה תא הלחץ הוא בעצם עושה מבחינת הטיפול במחלה? לא יודע אם טיפול, אבל הצירה שלה, מה הוא עושה להם אם חמצן רווי עוזר לאנשים שעלו מצלילה עמוקה מהר מדי? איך הוא מסייע בהתמודדות מול אלצהיימר?
אז בגדול, בחולי אלצהיימר וגם לפעמים בשלבים המוקדמים יותר, יש ירידה בזרימת הדם במוח, ויש סכנה לירידה בחמצן במוח, ולכן הטיפול בשלב הראשוני הוא מספק יותר חמצן לרקמה, שדרוש לפעילות התקינה שלה. וגם הראינו שהוא יכול להוריד את המצבים הפתולוגיים שרואים באלצהיימר, שזה פלאקים של אמילואיד, וגם חלבון בשם טאו שעובר פוספורילציה ויוצר משקעים בתוך תאי העצב עצמם, וזה פוגע בפעילות שלהם.
כן.
וגם הראינו שהטיפול מוריד את התהליך הדלקתי, שבשלבים מאוחרים של המחלה הוא לא טוב ויוצר נזק נוסף.
יש תהליך דלקתי שמלווה גם את המחלה, שהוא חלק מהמחלה הזו?
כן. שבשלבים הראשונים התהליך הדלקתי הוא טוב, הוא עוזר להילחם במצבים הפתולוגיים שתיארתם, בפלאקים, בטנגלים, אבל בשלבים מאוחרים התהליך הדלקתי הוא כבר מוסיף נזק. ואנחנו הראינו שהטיפול בעצם יכול להוריד את המצב הדלקתי.
אגב, כשמדברים על תא לחץ, מה התדירות שבה צריך להימצא בתא לחץ כזה?
אז זה מאוד שונה בסיבה הרפואית שבגללה אתה מקבל טיפול בתא לחץ. אם ידוע ירידה משמעותית בחמצן ברקמה שאתה מטפל בה, אז בדרך כלל מדובר בטיפולים ארוכים, בטיפולים של חודש או חודשיים, 5 ימים בשבוע, בבני אדם. אנחנו בעכברים טיפלנו רק שבועיים.
אוקיי.
מה הקושי אבל בכלל בלמצוא פתרון לאלצהיימר? כאילו יש, אין תשובה הרי.
לא, כרגע אין תרופה למחלה הזו, נכון?
יש תרופות שעוזרות לטפל בסימפטומים ועוזרות טיפה עם ההתמודדות, אבל התרופות נכון להיום לא מצליחות לגרום לרגרסיה במחלה.
וואו. כי ראיתי, אני, מה שקראתי לאחרונה, מחקרים אחרונים הרי קושרים את המעיים עם המחלה הזאת, עם אלצהיימר, עם פרקינסון, יש קשר עדוק בין המעיים, חיידקי המעיים, והתמהיל שלהם במעיים, ופעילות במוח. השאלה היא אם זה הכיוון שעליו עובדים, סתם מסקרנות.
בטוח שלא מדובר בקונספירציה של יצרני יוגורט, שרוצים שתקשר בתרופה לאלצהיימר.
אז באלצהיימר וגם בפרקינסון יש מרכיב סביבתי שהוא מאוד חזק. כלומר, יודעים שהיום זה לא הכל גנטיקה.
כן.
יש איזה מרכיב גנטי, אבל זה לא הכל. וחלק מהמרכיב הוא סביבתי, וחלק מהסביבה זה היום חושבים, יש מחקרים שמראים שזה גם מה שאתה אוכל ומה שהחיידקים, האוכלוסיית החיידקים שלך במעיים. אבל זה כיוון אחד, יש... בגלל שהמחלה היא כל כך קשה ומסובכת, יש הרבה כיווני מחקר.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטורנטית רונית שפירה מהמחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה.
בוא נמשיך לדבר על 12. הזכרת את כל הנושא הזה של מיתולוגיה השוואתית.
כן, יש המון סיפורים בכל מיני תרבויות שאתה מכיר, ואתה שמעת, ואתה אומר, רגע, אני מכיר את הסיפור הזה, אבל בווריאציה שונה.
כמו המבול, למשל, שמופיע בשלל תרבויות.
זהו, זה סיפור מוזר, כי הסיפור שכולנו פה, אצלנו, גדלנו עליו, וגם בתרבות המערבית קצת, סיפור נוח והמבול.
נכון.
האל החליט להיפטר מהאנשים הרעים, או כי מלאה הארץ חמאס, בסדר? היו אנשים לא טובים, משהו פה לא קרה, והוא רוצה להשמיד את הבריאה שלו, אבל הוא מגלה בסוד למישהו אחד שהוא היה ממש צדיק וישר, ותמים אותם, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, והוא מגלה לו בסוד, והוא אומר לו, תקשיב, יש לך אחריות, אתה אחרי שהכל פה מושמד, אתה זה שתתחיל הכל מחדש. אז תעצוף כמה דוגמיות של בעלי חיים, בשביל שיהיה לך להמשיך, קח את המשפחה שלך, וקדימה, אונייה, אתה בונה תיבה.
תיבה, כן. תיבה,
לא אמרו ענייה, זה פרשנות שלנו.
תנח את תיבה, היה שם קוד לכלי רכב, גם משה וכו'.
כן, בסדר. וככה אנחנו מכירים את הסיפור, ואגב, התיאור הראשוני במקרא הוא שלא ירד גשם מיד, קודם כל נפתחו, עלו המים מתוך האדמה.
נכון, היו גם ארובות שמיים וגם מים מהאדמה.
קודם כל בקעו המים, וקודם כל הציפו, הייתה הצפה, ואז גם נפתחו ארובות השמיים. זאת אומרת, קודם כל הייתה הצפה, ואז הגשם הצטרף. זאת אומרת, כנראה שהיה דצמבר או משהו כזה. וכנראה. והסיפור הזה הוא בעצם גלגול של סיפור אחר, של סיפור שומרי רחוק יותר, יש הרבה תרבויות שמספרות את אותו סיפור, הסיפור על המלך גילגמש, שהיה מלך בממלכת שומר, ממלכת שינער המקראית, והוא מקבל את אותו טיפ מאחד האלים, זאת אומרת האלים החליטו להיפטר מבני האדם שאותם הם יצרו לפי התרבות ההיא. Okay. הם ירדו על הר, נפגשו, החליטו להחרים את המין האנושי, בגלל זה קוראים להר חרמון.
כן.
ורק אל אחד שהיה, אני יודע מה נקרא לו, סחבק עם החבר'ה, עם בני האדם, גילה לאותו מלך את העומד לבוא. הם כעסו עליו, היה איזה סיפור שלם בתוך הפנתיאון השומרי, וגילגמש יוצא עם הקווים די מקבילים, זאת אומרת, יש לו סיפור ארוך, האפוס, הגילגמשי הוא כיפי, הוא נקרא אנום האלי, של פי המילים הראשונות שמתחילות אותו, שזה היה אז בימים האלה, לא חשוב. אבל יש סיפורים כאלה דומים גם בתרבות ההודית, בתרבות היוונית, בתרבות האצטקית, בתרבות הנורדית. זאת אומרת, בכל העולם יש כן. סיפור על מבול, על הצפה גדולה שפיסתה את כל העולם.
האם אפשר להסיק מזה שככל הנראה כן הייתה? כזו הצפה, וכולם סיפרו עליה.
הלוגיקה אומרת שכן.
אולי.
לפי הלוגיקה, אם כולם מספרים בכל מיני מקומות ואין קשר כן. בין התרבויות, אז יכול להיות שקרה
כן,
משהו.
או שכן יש קשר, אבל לא יודע, אבל הסיפור...
אני לא רואה הרבה קשר בין... זאת אומרת, יש קשר איכשהו, אבל בין השומרים, התרבות השומרית.
כן.
ושהולידה את סיפורי נוח, ובין התרבות האצטקית.
נכון.
או הנורדית,
נראה לי קצת... אתה אומר שככל הרי זה מעיד על העובדה שכן, היה מבול.
כן, יש את הקרחונים שנמסים, והמים כן. עולים, ויכול מאוד להיות, והסיפור גם הררת, שהאונייה נחה בו, בערי הזגרוס, יש מקום שנקרא, עד היום, הררת,
כן, הררתו. מדי כמה חודשים לדעתי, יש ידיעה באחד
כן,
מהעיתונים.
שנמצאה, התיבה נמצאה.
כן, נמצא כן. קרש.
נוח עצמו נמצא.
נמצא נוח עצמו. משהו.
כן.
כיתוב.
כן, נכון.
תיבת.
אז הבחינה הזאת וההשוואה של מיתוסים וסיפורי בריאה מיתולוגיים מרחבי העולם, מתרבויות שונות, קוראים לזה, זה מה שנקרא מיתולוגיה השוואתית, ועושים את זה בשביל, בעיקר בשביל המחקר האקדמי, בשביל למצוא מערכות יחסים בין תרבויות, וזה יכול בעצם לסייע בהסבר של התפתחות של דתות, של תרבויות שונות, ויש לזה כמה גישות, כמו פסיכולוגיה, היסטוריה, המבנה, מערכת היחסים, מבנה הסיפורים, וגם שפה, למשל שמות האלים.
אוקיי.
ברומא קוראים לו ג'ופיטר. אתה מכיר את ג'ופיטר? בהודו הוא נקרא דאוס פיטר. ביוון קוראים לו...
דאוס אנחנו מכירים, גם כן. זאוס, כן.
ביוון נקרא זדאוס, שהפך לזאוס, שהפך אחר כך לזוס, שזה נורא נורא קצר, ובגרמנית זה גם דומה, זה טיו, כן? זוס, טיו, אותו דבר, ובאנגלית זה טיוזדי, זה היום של אותו אל. בצרפתית זה נקרא ג'ובדי, ג'ופיט, זה היום של... זה, בקיצור, זה אותו שם, זאת אותה דמות, זה אותו אל, תראה, בהודו, ביוון, ברומא, יוון ורומא, זה לא חוכמה, אנחנו יודעים, כבר הבנו שהם לקחו אחד מהשני, אבל הודו?
כן.
כאילו, מה הקשר בין הודו וגרמניה בסופו של דבר? השבטים הגרמנים, לא גרמניה,
כן,
גרמניה.
כן, כן, כן.
זאת אומרת, יש סיפורים כאלה דומים בכולם. הדמות, יש דמות אלוהית שמתה, בעיקר בתרבויות שמגדלות יבולים ומגדלות שדות, כמו באינדונזיה ובסין ובהודו, וגם אצל הנורדים יש איזו דמות אלוהית שהמוות שלה מחיה את הגידולים, את החיטה או את האורז. יש סיפור שחוזר כמעט בכל מקום על אל שמת וחוזר לחיים. אנחנו מכירים אותו מאוזיריס המצרי,
כן.
אוסיריס, תמוז ממסופוטמיה, שתמוז מת וחוזר לחיים, זאת אומרת, המחזוריות הזאת של חורף וקיץ וחורף וקיץ, אדוניס היווני, דיוניסוס, ואפילו ישו. שמת וחוזר לחיים. זאת אומרת, זה סיפור שתמיד מלווה אותנו, ובסיפור של ישו, כאילו, באמת, הוא קצת מורכב.
כן, אלה סיפורים או מוטיבים, סיפורים שחוזרים שוב ושוב.
כן, אבל הם חוזרים, ולכאורה אין קשר בין התרבויות שמספרות את הסיפורים, והמיתולוגיה השוואתית בעצם באה לעשות את ההשוואה הזאת בין המיתולוגיות השונות, ולנסות למצוא את המכנה המשותף בשביל להבין א', איך זה נולד, איך נולד הסיפור, איך נולדה האמונה הזאת, למצוא את השורש היחיד, בדרך כלל לא מוצאים, קשה מאוד למצוא את, את השורש המדויק, ובשביל לנסות להבין את מערכות היחסים בין התרבויות, לפחות בעולם העתיק. זה משליך עד היום.
מרתק, אנחנו נעצור לרגע, כי אנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, ואנחנו נשלוף מהקערה שלנו גלויה. אם כן, הנה שאלתה של קלודין בראל קאץ. מי היה פיתגורס? אנחנו מיד נדבר על פיתגורס, מלבד כמובן ממציא המשפט המפורסם, משפט פיתגורס. אתה מכיר, רן מינר, את משפט
כן,
פיתגורס?
כן. A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע, כן, משולש ישר זווית.
זהו, אז העניין הוא שזה ויזואלית, אנחנו כמובן ברדיו, נכון. וקשה להמחיש, אבל הכוונה היא לבנייה
תבנה...
של ריבוע ביל,
נכון.
על כל צלע נכון. של המשולש.
אני ממליץ לחפש באינטרנט, יש סרטון שמראה מין גלגל כזה, פיזית, שמישהו כן. בנה משולש, והוא בנה על כל ישר זווית, והוא בנה על כל אחת מהצלעות ריבוע באורך הצלע, זאת אומרת okay. שכל הצלעות, והם מלאים במים, בנוזל.
ואז ההוכחה...
ואז כשאתה גם... מסובב את הגלגל, כל הנוזלים נכנסים לתוך המשולש, וזה ממש...
מי היה מאמין שיש משהו עם משמעות ביוטיוב?
באינטרנט.
ויפה. אז אנחנו רוצים לפנות למי שיעזור לנו להתמודד עם השאלה הזו, מי היה פיתגורס. שלום לדוקטור שמעון אזולאי, שהוא פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. שלום לך.
בוקר טוב, חברים.
טוב, מי הוא היה? שואל את קלודין.
באופן הכי פורמלי, הפילוסוף הראשון.
כן?
אני אגיד לך למה. הוא הראשון שכונה הפילוסוף, הוא כינה את עצמו הפילוסוף. לפני זה לא היה המונח בכלל.
אז איך הם קראו לעצמם אותם אנשים שתהו על קנקנו של היקום?
אנשים?
אנשים עם זמן פנוי.
מדענים, חוקרים, חושבים, הוגים. מה שמנסה מסתתר במונח הזה, הרי מה זה פילוסופיה מילולית? מילולית זאת אהבת החוכמה. ומה אומר? מה זה אומר? זה אומר מישהו שאוהב יותר מכל דבר, או משתוקק יותר מכל דבר לידע.
כן,
תחשוב, זה
כן.
לא מישהו שאוהב תחום מסוים. זה מישהו שאוהב את החומה שמצויה בכל דבר. זאת אומרת, הוא מעדיף את זה יותר מבני אדם, ויותר מתשוקות, ויותר מכדורגל, הוא אוהב חוכמה. אתה אגב, לפעמים יכול למצוא אנשים כאלה גם בכדורגל, שהוא אוהב את חוכמת המשחק. אתה מכיר את אלה?
אני משער שיש כאלה גם.
כן, יש כאלה. הוא מסתכל, הוא אומר לך, אני מסתכל על חוכמת המשחק. לא מסתכל, אני לא אוהד קבוצה.
כן.
וזה פתח היסטורית רצף ממש מרתק של תפיסת עולם של חיי עיון. וזה מימוש האנושי.
פיתגורס הוא זה שמיתג מחדש את האנשים האלה? כן, או שיצר את המושג הזה? מעניין.
כן, וגם זו הייתה קאט. זה לא היה רק הוא.
עדיין זו קאט, לא הפילוסופים?
לא, הפיתגוראים.
אוקיי, לא, כי נשמע לי שהפילוסופים...
גם הפילוסופים
הם קאט, היום הם יועצים ארגוניים.
ניצגו את עצמם בחדש. אוקיי.
אתה יודע איזה קאט מסוכסכת? לא כדאי. זאת אומרת, חמישה פילוסופים, 2,500 דעות.
אוקיי, אבל אז בוא נשמע על הקאט הפיתגוראית, או הקאט של פיתגורס.
אז זו קאט שלמעשה עסקה בחיי עיון, וגם בחקר, בחקר המתמטיקה, ואני אגיד לך למה המתמטיקה, לא סתם זכור לרע או לטוב, כל אחד אצלו משפט פיתגורס. הם האמינו, וזה אולי התגלית הגדולה של פיתגורס, שהעולם הוא ביסודו מתמטי.
אוקיי.
Okay. הבסיס של העולם זה מספרים, העולם בנוי מיחסים מתמטיים.
מה שנשמע על פניו הגיוני, לא?
היום שאנחנו מסתכלים על המדע המודרני, לא רק הגיוני, אי אפשר לחשוב אחרת.
כן, גם ביצירת אגב סימולציות של המציאות, משתמשים במתמטיקה, כל התלת מימד, וכל מה שמנסה לדמות את העולם, זו תמיד תהיה עבודה מתמטית מאחורי הקלעים.
כל פיזיקה היא העבודה העיקרית שלו, זה חישובים מתמטיים.
כן, בסופו של דבר.
בדיוק. בדיוק, היום פיזיקאי לא יכול ללמוד, לא יכול, אף אחד לא יכול להתעסק בפיזיקה בלי מתמטיקה. פעם זה פשוט לא היה חלק מהסיפור.
מעניין.
ופיתגורס הראשון שמסתכל על העולם ורואה שהעולם בנוי מיחסים מתמטיים. בנוי מיחסים מתמטיים, בנוי, אתה יודע, הוא הראשון שמזהה שמוזיקה זה יחסים מתמטיים. יש חלוקה מסוימת של הקור, אתה לא יכול לשים את האצבע איפה שאתה רוצה.
אתה יכול, אבל בשביל שהוא יישמע טוב והרמוני,
אתה מודר מעולם המוסיקה.
אתה מבין, והוא הראשון שעולה על זה. לא רק על זה, על המון דברים אחרים, הוא הראשון כנראה שאומר שכדור הארץ הוא עגול.
כן, לא ידעתי שהוא זה שאוחז בתפיסות האלה, או הביא אותן.
כן, הוא פשוט הסתכל, משהו מאוד פשוט, הוא הסתכל על ניקוי הריח וראה שהצורה היא עגולה.
כן.
זאת אומרת שהצל הוא עגול.
מעניין.
זה היה
סימפל.
אז הוא היה הרבה מעבר לגימיק שלו.
אז למה הוא טען שלמספר 12 יש משמעות מיסטית ואלוהית גדולה, עמוקה?
האמת שאני לא יודע אם הוא טען דבר כזה.
כן, זה מה שאני מכיר. זה מה שאני מכיר.
תראה, האזור שמעניין ברכילות, האזור שמעניין אצל הפיתגוריאן, הם היו קאט, שנקשרו לשם שלהם המון דברים, בין השאר אלימות, כן? יש איזו אגדה, הרי מספרים אירציונליים הם בעיה. למה? כי אם העולם הוא כולו יחסים מתמטיים, אז המספרים האירציונליים, שלא נהרוג עכשיו את המאזינים, אבל מספר אירציונלי זה מספר שלא מתקבל ממנות של מספרים שלמים. זאת אומרת, 1 חלקי 2, 3 חלקי 5, ודברים מהסוג הזה.
אוקיי.
ושזה אומר, והפיתגוראים האמינו שכל העולם הוא יחסים. יחסים בין מספרים. ואם פתאום יש לך מספר רציונלי, זה אומר שיש מספר שהוא לא יחסים. לכן יש בעיה.
אז הם השתמשו באלימות?
אז הגדה אומרת שהם הרגו את זה שגילה את זה.
אוקיי, זה מקובל בעולם המדע.
מקובל, מקובל, מקובל. כשמישהו מגלה משהו שפוגע לך בתיאוריה, הדרך הפשוטה זה להרוג אותו.
כן.
או לעשות לו בלוק.
נראה לי ש... גם וגם. אוקיי, מעניין.
אבל שני דברים פה, אני חושב שאם אנחנו עכשיו טיפה יותר מדברים ברצינות, אנחנו לוקחים את פיתגורס. או שלושה דברים.
אוקיי.
אחד, זה הרעיון שפילוסופיה איננה רק ידע. אלא צורת חיים.
אוקיי, מה המשמעות של זה?
זה דבר שיותר היום אנחנו חושבים על פילוסופיה כדיסציפלינה מדעית.
כן.
יש באוניברסיטה המחלקות ויש גם פילוסופיה. אבל זה דבר חדש. הניסיון של פילוסופיה להיות מדע, זה מתחיל בשלב מאוד מאוד מאוחר. בעת העתיקה ובימי הביניים, הפילוסופיה היא דרך חיים, היא הצעה, היא אלטרנטיבה לדת.
כן, וואו, אוקיי, מעניין.
כי הדאטה הייתה הניסיון הראשון שלנו בעצם להבין את העולם שסביבנו.
נכון. מעניין. להבין ולהציע לך דרך חיים.
כן.
ופתאום באים הפילוסופים, הם לא סתם באים וספרים לך סיפורים על העולם. הם אומרים לך גם איך אפשר להפוך את חייך לטובים יותר, ומה יהיה נתיב חייך. במקרה של פיתגורס, שהשפיע אחרי זה על אריסטו ועל הרמב״ם, המימוש האנושי, האולטימטיבי, זה חיי עיון. זאת אומרת, שף תלמד מתמטיקה. כן, לא הנאות גופניות, ולא הנאות חומריות, אלא הנאות אינטלקטואליות. לא יודע כמה מאיתנו מתחברים לזה, אבל זאת ההצעה
שאני מציע. דווקא נשמע טיפוס מדליק ומהותי.
כן, בסופו של דבר... אנשים שמתעניינים בידע מאוד מזדהים הדבר הזה. חושבים שזה ההתענגות אולי הגבוהה ביותר.
כן.
הם באמת מרגישים שכשאתה פותר איזה משוואה, או מוכיח במשפט מתמטי, או מגלה תיאוריה יפה, או אתה מתרחש כמעט דבר רגשי, ערכי, תחושה של הנאה שמימית. באמת יש אנשים שיגידו לך את הדבר הזה. זה, מעבר לבדיחה הזה, באמת יש בזה משהו, אני חושב, עמוק.
כן, כמו כל הבנה חדשה שאתה מגלה פתאום.
לגמרי,
אתה מתחבר אליה רגשית. זה אחד הקסמים שעושים בעולם הפרסום, למשל. אתה מבין את המסר לבד, אתה מחבר את זה לבד בראש, ואתה מתחבר רגשית.
כן, כן, לא, אני יכול להבין את ההתענגות על העיסוק בזה.
כן.
במובן מסוים, התוכנית שלך, זה האזור שלה. יש תוכניות שעוסקות ברכילות, יש תוכניות שעוסקות בספורט, זה מתעסק בידע, זאת אומרת, המאזינים, אני מניח, זה חלק מהנאה העמוקה ושל המימוש שלהם, ומימוש החיים. אז זה דבר מאוד חשוב שהולכים לפיתגורס, ודבר נוסף זה הסדר המתמטי של העולם והדברים. זה דבר שלא מפסיק להדהים אותנו.
זאת אומרת שהמתמטיקה בכל מקום במציאות שלנו.
ותשמע, זה דבר בלתי נתפס.
כן.
יושב אדם בחדר סגור, מתחיל לפתח כל מיני תורות מתמטיות, לא קשורות לכלום. פתאום מגיע מישהו ומתחיל לבדוק איזה נקודה בטבע, ומסתבר שיש התאמה.
באמת מרשים.
זה דבר בלתי נתפס, זה דבר שגורם לנו תשוקה או תחושה שהתבונה שלנו באמת מסוגלת להכיר את העולם, שיש איזו התאמה בין התבונה לעולם, ומתי שהוא מצליח להבין אותו עד תום.
כן, וזו השאיפה, כן, מאז ומעולם, גם של איינשטיין.
לזה אני לא מסכים.
כשאיפה או כ...
לא, כשאיפה כן, לא, לזה שנצליח.
נגיע.
כי אנחנו מוגבלים בחושים שלנו.
בוא נסתפק בשאיפה, זה גם יפה.
כפילוסופיה...
אבל אתה יודע מה אגיד לך, פיתגורס, אתה מוגבל בחושים, אבל לא במתמטיקה, לא בתבונה.
נכון, זהו, בדיוק. בגלל זה אנחנו כן מודעים לזה שיש אורכי גל שאנחנו לא מסוגלים לראות, אנחנו יודעים שהם קיימים.
בדיוק.
אז לך תדע מה המציאות באמת, אתה מבין? יכול להיות שהמתמטיקה היא רק הקרנה של המציאות האמיתית.
אבל היא כן נמצאת במציאות האמיתית.
אולי. טוב, לך תגיד מה זה המציאות האמיתית.
כן, נכון. האם היא מתרקמת באמצעות החושים? ברור שהיא כן.
הדבר הזה, זה ברור שהיא נמצאת במציאות האמיתית במובן מסוים. תראה, זה הרי דבר מופלא. אתה יושב ומוכח את משפט פיתגורס בחדר שלך, בשולחן שלך, ואתה אחרי זה הולך ובונה קיר, וזה יוצא אותו דבר. אתה מסתמך על זה.
כן.
בסדר, זה הכל אבל באותו משחק, באותם חוקים של הפורמט.
כן, אבל איך הקיר יודע את משפט פיתגורס? מאיפה הוא יודע אותו? מאיפה האלקטרון יודע את החוקים של המתמטיקה? זה דבר מופלא. מה, הם נולדים עם זה? הם ישבו בכיתה? זה כמעט מג'יק.
סיפרו להם, המיתרים סיפרו להם.
צבח אותנו יותר. טוב, זה מרתק. האמת שלא ידעתי שהוא כל כך מהותי. הייתי בטוח שמדובר בקוריוז חולף, איש שהיה עושה חלטורות בקניונים, ולא אפילו מי שאבי אבות הפילוסופיה, מדהים.
כוכב בני הנוער,
כמובן. מה זה? יוטיוב, יוטיובר. טוב, תודה רבה לפילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. מי שטוען שלא נחתנו בירח, אלוויס עדיין חי והוא נמצא בירח, וכמובן אנשי הלטאה חיים בינינו, וכל זה כדי להנות משירים של אלוויס שנמצא בירח. שלום לאיש תיאוריות הקשר שלנו והקונספירציות, עמית קלינג.
שלום דודו.
אם כן, היום נדון בקונספירציה סביב המספר 12.
נכון, ובפרט בוא נתמקד, כמובן שיש הרבה קונספירציות מספריות, בעיקר סביב מספרים כאלה אהובים בתרבות, אבל אני רוצה לדבר על קונספירציה ספציפית שנקראת קונספירציה המג'סטיק 12, התריסר המלכותיים בתרגום מאוד גס.
כן.
מג'סטיק 12 זה מסמכים שהם צצו בשנה 84, האופולוג ג'יימי שלדה, ג'יימי שנדרה, האופולוג שזה כמובן חוקר אבאמים, כמובן מטעם עצמו, מצא, פרסם בחוגים של קונספירציות, כמובן מדובר בשנות ה-80, אז זה חוגים שהם אינטרנט מאוד פרימיטיבי או כל מיני מגזינים כאלה חצי עצמאיים. פרסם מסמכים שהוא איכשהו הגיעו אליו, שטענו שבחילה שנות ה-50 הנשיא אז הרי טרומן הקים ועדה שנקרא מג'סטיק 12. אישר את הקמת הוועדה הזאת שהיו בה בעיקר בחירי צבא וממשל וקצת מדענים, שהמטרה שלהם הייתה בעצם לחקור עבור ארצות הברית את תופעת החייזרים המבקרים כאן, ובפרט הדבר קשור להתרסקות המשוערת של האבם ברוזוול ביולי 47.
אוקיי.
ואני לא יודע איך ולמה, אבל המסמך הזה תפס נורא נורא חזק, והוא הפך לאחת מהתיאוריות. יש כמה תיאוריות שמלוות את השיח סביב רוזוול שכבר באמת 70 שנה מסעיר האנשים. ויש כמה דברים כמו, יש איזושהי תערובת של אמת ובדיה בשיח הזה, כי יש למשל את פרויקט בלו בוק,
okay.
שזה פרויקט אמיתי של חיל האוויר האמריקאי, שחקר כל מיני טכנולוגיות חדשות, דברים שקשורים למפציצים חמקנים וכאלה דברים, שזה מחקר שהחל כבר אז, ובדמיון הקונספירטיבי, כמובן שהמחקר הזה מבוסס על טכנולוגיות חוצניות, או שהוא כולל אגפים של מחקר של מפגשים חוצניים ודברים שכאלה. אז המג'סטיק 12 כסוג של יחידה צבאית, או כסוג של ועדה, או כסוג של אפילו ממשלת צבאים, ממשלת צללים, כן. בחלק מהדמיון הקולקטיבי של החוגים האלה, הפך להיות באמת סיפור נורא חזק, ואנחנו ממש רואים מזכורים של המג'סטיק 12 גם ביצירות כמו אקס-פיילס, בהמון המון, המון ספרות, המון
קולנוע. כן, זה משהו שממש תפס.
זה ממש ממש תפס.
וואו.
עכשיו, מה שמתחיל את מעניין כאן זה שבאופן מאוד מאוד חריג, ממשלת ארצות הברית התייחסה למג'סטיק 12. לרוב אומרים, לא היה, או פשוט מתעלמים. ה-FBI יצא בחקירה רשמית על אימות המסמכים עם סוכנים אמונים ובדיקה וועדות בדיקה, ופרסמו באופן רשמי לפני כמה שנים,
כן.
לא היה מג'סטיק 12. שזה כמובן, אתה אומר, מה שהם היו רוצים שתחשוב.
מדיניות העמימות.
אבל, בוא מתחיל החלק המעניין, כי התיאוריה העדכנית לגבי המג'סטיק 12 גורסת שבעצם המסמכים האלה הגיעו לעין הציבור מלכתחילה ביוזמה של ממשלת הצבא.
אוקיי.
כי בעצם הרי אתה יודע שהפייסבוק כשהתעסק לכאורה או לא לכאורה האבם ברוזוול, נטען בהתחלה שהוא היה בלון מזג אוויר.
בפעם השנייה, בפעם הראשונה אמרו את זה, אנחנו מופפת.
בדיוק. ואחר כך, כיום זה די ברור שממשלת ארצות הברית התעסק שם איזשהו ניסוג של ניסוי, איזשהו סוג של מטוף ניסיוני, קרה שם משהו שהם באמת לא עשו שידעו, ולכן היה להם מאוד מאוד נוח שאנשים הולכים ומדברים על חלליות ועל צלחות מעופפות, ולא על טכנולוגיה צבאית, שזה בדרך היה מאוד
הולבד. זאת אומרת, זה היה אפילו אינטרס של המדינה.
בדיוק. בדיוק, ובאותו אופן נטען שהמג'סטיק 12 היה בעצם ניסיון להסיח את הדעת מדיבור על פרויקטים חשאיים של חיל האוויר.
במלחמה הקרה.
עושים את כל הניסויים הצבאיים האלה בנבח. הציבור מסתכל, הציבור רואה, הציבור מבין שיש איזושהי התכוננות לקראת אימות בינלאומי שלא בא עלינו, לפחות בינתיים, אבל אתה יודע, זו תקופת המלחמה הקרה, הכל... כל המשאבים מופנים לעליונות צבאית אפשרית במה שיכול להיות מלחמת גוג ומגוג חדשה. ומאוד נוח לממשלה האמריקאית בשלב הזה, נטען, ובמקרה הזה נטען שהם בעצם הפיצו את המג'סטיק 12, אפילו לפני שנות ה-80, נמצאו כל מיני עדויות שנמצאו להפיץ את הסיפור הזה.
עוד במסופוטמיה.
וואו.
פשוט על מנת...
מעניין.
פשוט על מנת להעלים, שהציבור ירדוף חייזרים ויפספס לחלוטין את המצוקים.
טוב, אז הנה למדנו משהו על אולי.
אנחנו נופתע מאוד כשהם יגיעו.
של ממשלת ארצות הברית. תודה רבה לעמית קלינג, אומן הקונספירציות שלנו.
תודה לך.
תודה ולהתראות, ותודה רבה כמובן לכל מי שעמל על השידור הזה, האורחים והמפיקים הם אבי שמאי וענת רחל אורי, על הביצוע הטכנית צביקה בשבקין, תודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה, ותודה מעומק הלב לערן מנהר, המגיש התוכנית מנהר הזמן, כאן בכאן תרבות המרתקת, תודה לך.
אני פה עד 12.
אה, כן?
כן, למה לא? נחזיק שידור, מה קרה?
אז קדימה, קפה ונמשיך. יאללה. אני רוצה להודות לך, נשארים. יום טוב, נעים שיהיה לכם.